שלושה שיודעים.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אנחנו בתדרים 104.9 וגם 105.3, ואנחנו נלווה אתכם המאזינים שלנו עד השעה 9, ואנחנו גם נהיה איתכם, הצופים של כאן 11 בשעה הקרובה, והיום יש לנו תוכנית מרתקת במיוחד. היום אנחנו עוסקים במתמטיקה, למה זה טוב. אנחנו נבין ביחד איך המתמטיקה, או שבעצם המתמטיקה חולשת על כל התחומים בחיים שלנו, מהכנת סלט ועד לטיסה לחלל. נכון?
זה מדויק.
כן, אז אנחנו מארחים כאן באולפן את יוליה סגלין, מנהלת מצוינות מתמטית במכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום לך.
בוקר טוב.
מה שלומך היום?
בסדר גמור.
כן, אז רגע לפני שנתחיל עם העניינים שלנו כאן, אנחנו נספר לצופים שלנו וגם למאזינים שיש לנו תוכנית מרתקת. קודם כל, אנחנו נעסוק במחקר חדש שקובע שההיפוקמפוס, אותו אזור במוח שלנו שנראה כמו סוסון ים שוכב, הוא באמת נראה כך, בדקתי, מקופל אם אני אדייק, אז מסתבר שהאזור הזה קשור גם לתהליכים מתקדמים של עיבוד מידע שמגיע מהחושים, כמו למשל ראייה, ולא רק ולא כמו שחשבנו. זאת אומרת, הדבר עצמו, בהיפוקמפוס מתבצעים תהליכי עיבוד מידע הרבה יותר מורכבים ממה שחשבנו. גם נציין 100 שנה למהפכת אוקטובר, וזה בסדר לא לדעת על זה שום דבר. את יודעת מהי מהפכת אוקטובר?
לא.
אנחנו מיד נגלה, למרות שבאופן מפתיע היא לא הייתה באוקטובר, אבל
באמת?
כן, אנחנו מיד נדבר על זה. וגם נציין כאן 40 שנה למותו של המלחין האגדי דוד זהבי, מי שהלחין את השירים 10 אצבעות ליש וגם את השירים הן אפשר, ומלאו אסמנו בר והחליל וכולי, ועוד כמה עניינים שדיברו עליהם השבוע, אז אנחנו נעדכן. ודאי שמעתם על הטיפ שאיינשטיין נתן לשליח, אלברט איינשטיין, אותו מדען אגדי, אז מסתבר שהוא נתן טיפ לשליח, אבל לא מהסוג ששליחים אוהבים. מדובר בפתק, ממש פתק, שאיינשטיין נתן לשליח, כי לא היה עליו כסף, אז הוא פשוט לקח פתק, נטל פתק, כתב עליו איזשהו טיפ, אבל הפעם טיפ במובן המילולי, איך להיות מאושר, ונתן לנהר מעלית בבית מלון בטוקיו. אז קבלו עדכון בקשר לאייטם הזה שאולי נתקלתם בו באתרים אלו או אחרים או בתוכניות אלו או אחרות. הפתק עצמו נמכר אתמול $1,300,000.
חתיכת טיפ.
חתיכת טיפ. עכשיו, מה ההצעה כמובן? בואו ניתן למאזינים וגם לצופים שלנו את ההצעה הזו. מה עשוי לגרום לנו להיות מאושרים בחיים, יוליה?
על פי איינשטיין.
זהו, את רוצה לתת את הטיפ שלך? כי יוליה, את נראית רגועה ומאושרת.
מאושרת? לא, פשוט עוד לא התעוררתי. זה פשוט תווי הפנים שלי.
זה ייאוש מוסווה בעייפות ומוות מבפנים. ההצעה של איינשטיין, שימו לב, חיים רגועים וצנועים יביאו יותר אושר מאשר מרדף אחרי הצלחה ואי שקט שביתה. זאת אומרת, עדיף חיים צנועים ורגועים. כן, נו, ודאי, עצות לחיים טובים, אבל אם איינשטיין אומר את זה, הוא יודע דבר או שניים.
היה צריך לכתוב לו לך תלמד מתמטיקה.
כן, נראה לי שהוא שלט ברזה המתמטיקה. שם, לשליח.
לא השליח לאיינשטיין.
לא בטוח שזה היה גורם לו לאושר. כן, זה גורם לאושר?
זה משהו שנשמע לי שאני מצפה מאיינשטיין.
אבל את רואה כנראה שיש בו מימדים אחרים.
כנראה שיש בו כן, יותר עומק.
אוקיי. טוב, ולא תאמינו מה הפך לוויראלי, שימו לב, לא עוד חתול מרקד על פסנתר או ליצן שמבהיל עוברי אורח באמצעות מסכה והצליל, אלא שימי לב, יוליה, הדוקטורט של המדען סטיבן הוקינג.
כן, כן. כן, כן.
שבר סיעי הורדות. מה זאת אומרת? הדוקטורט של המדען סטיבן הוקינג עלה שבוע לרשת והפך להיות זמין להורדה חינם באתר של אוניברסיטת קיימברידג', אבל הנה היא שערה, תוך יום העבודה הזו, הדוקטורט הורד, זאת אומרת, אנשים הורידו את הדוקטורט הזה ברמה כזאת, בעצם היו שם 60,000 הורדות בכמעט יממה, מה שגרם לקריסת השרת שם. הדוקטורט עצמו עוסק בתכונות של יקומים מתפשטים, ואתם מוזמנים כמובן להוריד את הדוקטורט כשהאתר יתאושש שוב, ואז שוב להקריס את השרת, אבל יפה שגם דבר כזה הוא
כן,
הופך לוויראלי.
מדע זה פופולרי, סטיבן הוקינג הוא אייטם.
לגמרי, ובוודאי הדוקטורט שלו. נכון, ועוד...
נקרא אותו לתוכנית הבאה.
כן? לא. מבטיחה לעשות? לא.
האמת שדווקא זה נראה לי משהו מעניין. סטיבן הוקינג גם יחסית השפה, לא יודעת באיזה שפה כתוב הדוקטורט שלו, אבל הוא כתב דברים גם יחסית בגובה העיניים.
את צודקת לגמרי, כמו הספר שקראתי עוד בילדותי, קיצור תולדות הזמן לדעתי, נכון? ספר שהיה רב מחר מטורף.
יש לו מאמר מאוד מאוד יפה, שנקרא "האם אלוהים משחק קוביות".
האם אלוהים משחק בקוביות?
זאת אומרת, רגע, במובן של הימום.
לא, ברור, אבל מי כתב את הספר הזה?
זה מאמר שהוקינג כתב.
שהוקינג כתב, כי איינשטיין גם התייחס לזה, נכון? הוא התנגד בין היתר למכניקת הקוונטים, כי הוא טען שאלוהים ככל הנראה לא משחק בקוביות, אבל מסתבר שכן.
תראה, כל מונח האלוהים והוקינג הוא...
כן, מוזר, וכמובן מכאן אנחנו נעבור לכאן מורשת, להמשיך את השיחה הזו. ורגע לפני שנספר לכם מי עמל על השידור המורכב הזה, יוליה, מה אומרת לך המנגינה הבאה? הקשיבי. הנה, מיד הטכנאי שלנו ינגן. או, או! את צעירה מדי.
לא. מה זה?
את צעירה מדי.
סרט מצויר כלשהו?
לא, הוא לא מצויר, אבל סדרה בטלוויזיה, סיטקום, קומדיית מצבים. ששודרה בשנות ה...
אין לי מושג.
אוקיי, אז אנחנו שומעים את הפתיח של סדרת הטלוויזיה, סיטקום. בנסון, והלילה הלך לעולמו מי ששיחק את בנסון, רוברט גיום. סדרה ששודרה בשנות ה-80 למעשה.
על מה הייתה?
1979, אני מיד אספר, עד 86. זכתה בשני פרסי אמי, והיא הייתה באמת מצוינת, היא הייתה מצחיקה מאוד. היא הייתה סדרה בת, זאת אומרת ספינוף לדמות, לדמות של בנסון, שהופיעה בהתחלה כחלק מהסדרה בועות, ואז נתנו לו סדרה, סדרת ספינוף. הוא היה, בנסון עצמו היה מין עוזר בית או אב בית בבית של, הוא היה מאוד חכם, עוזר חכם מאוד ומצחיק מאוד בבית של מושל אמריקאי שהיה טיפש ומפוזר. וזה באמת היה מצחיק. אז השחקן רוברט גיום כבר לא איתן, הוא נפטר היה לילה בביתו בגיל 86 בלוס אנג'לס. בסוף, בדרך כלל עושים רגע של נחת, בסוף מבזקים כאלה, אצלנו זה מוות. זה הרגע של נחת שלנו. אוקיי, רגע לפני שנדבר על מתמטיקה, יש לך היפוקמפוס במוח.
אני מאוד מקווה.
כמה? לדעתי יש שניים במוח, נכון? אחד בכל צד?
אני יודעת.
לדעתי כן. אנחנו רוצים לדבר על אזור במוח שנקרא היפוקמפוס. המשמעות של המילה הזו ביוונית זה בעצם סוג של סוס ים או סוסון ים, כי מדובר בשני אזורים במוח שלנו שנראים כמו סוס ים מקופל. עכשיו, עד כה ידעו או חשבו שההיפוקמפוס שנמצא אצלנו במוח אחראי על תהליכים של למידה וזיכרון, אבל מחקר חדש מאוניברסיטת הונג קונג מגלה שהאזור הזה קשור ככל הנראה גם לתהליכים מתקדמים של עיבוד מידע שמגיע מהחושים, כמו למשל מחוש הראייה, ואפילו קשור לתהליכי חשיבה ותורם הרבה יותר ממה שחשבנו לחוויה שלנו את המציאות. אנחנו רוצים לדבר על המחקר הזה שפורסם בכתב העת פנס עם דוקטור עידו מגן, חוקר במכון ויצמן. שלום לך.
שלום דודו, בוקר טוב.
אז אנחנו רוצים קודם כל לדעת בכלל מהו ההיפוקמפוס, איפה הוא נמצא במוח, ומה חשבו עד כה על התפקידים שלו, או שלהם, כי אני הבנתי שיש שניים כאלה במוח.
נכון, אז היפוקמפוס, כמו שאמרת, נכון, הוא אזור שיש לו צורה של סוסון ים. יש, אתה יודע שכל איבר כמעט במוח, כל חלק במוח הוא מופיע בשני הצדדים של המוח, המוח הוא סימטרי, אז יש היפוקמפוס בצד ימין ובצד שמאל. האזור הזה נמצא פחות או יותר באחורי המוח, הוא נמצא מתחת לקליפת המוח, שזה החלק העיקרי במוח, הקורטקס, ששם נמצאים כל הקיפולים. הוא מעורב ב... זיכרון, בלמידה, בניווט, התמצאות במרחב. למשל, מצאו שאצל נהגי מוניות בלונדון שצריכים למצוא, לדעת בעל פה המון מסלולי נסיעה, יש היפוקמפוס מפותח יותר מלאנשים אחרים. זה היה בתקופה שטרומה ווייז, כמובן.
זהו, בדיוק, אני משאר.
לא צריך...
בדיוק. תוכנות הניווט גרמו להיפוקמפוס להיעלם.
בדיוק. כן, זה היה בשנת 2000. וההיפוקמפוס עד עכשיו היה מקובל לחשוב שהוא מעורב באמת בכל הדברים האלה, ולמשל כשפוגעים בהיפוקמפוס אז נפגעת יכולת ההתמצאות במרחב, במחלת אלצהיימר גם כן ההיפוקמפוס נפגע, ולכן כמו שאנחנו יודעים באלצהיימר, חולי אלצהיימר הזיכרון שלהם נפגע.
זאת אומרת, אתה לא ממליץ להשליך את ההיפוקמפוס מהמוח?
לא, לא.
לא להיפטר מהחלק הזה במוח?
בהחלט לא, בהחלט לא. תשמור אותו, תשמור עליו מכל משמר, כן.
אוקיי, אז באמת, אני מבין שעד כה חשבו שהוא כן אחראי להרבה מאוד פעולות שהמוח שלנו מבצע.
נכון, וזה לא... זאת אומרת, כל מה שאמרתי עד עכשיו זה לא... לא גילו פתאום שזה לא נכון, אבל גילו שיש לו עוד תפקידים. למשל, במחקר האחרון שפורסם ב-PNAS התגלה שההיפוקמפוס יש לו איזושהי פעילות ספונטנית תמידית. גם במצב מנוחה, זאת אומרת, כשאנחנו לא לומדים שום דבר, אפילו במצב שינה אולי, שיש לו פעילות חשמלית בתדר מאוד נמוך, שהיא מבססת את הפעילות של אזורים אחרים במוח.
זאת אומרת שהוא כן, כמובן שהוא מתקשר עם אזורים אחרים במוח, נכון?
בהחלט.
ובעיקר גם עם קליפת המוח.
כן, כן. כאן במאמר הזה, במחקר שהתפרסם, מדובר על זה שהוא, יש לו קשרים לקליפת המוח, והוא, אותם תדרים נמוכים שהוא מפיק באופן קבוע, מחזקים את הקשרים בין חצאי המוח, כן? בין ההמיספרות... של קליפת המוח, החצי הימני והחצי השמאלי. ולכן יש לו חשיבות בביסות של עיבוד מידע חושי, למשל, ראו שהוא מחזק את העיבוד של מידע ראייתי באותו מחקר.
אוקיי, אז אני מבין שהוא קשור כן לעיבוד של מידע חושי בין היתר, גם של חוש הראייה, נכון?
כן, לא בדקו חושים אחרים, אבל ייתכן מאוד שגם חוש השמיעה, חוש הריח וכולי.
עכשיו, יש לך מושג איך בדקו את הדברים האלה?
כן, כן, בהחלט, תראה. אוקיי, אז בדקו את זה בעכברים קודם כל. עכשיו, יש שיטה מאוד נחמדה, מאוד יפה ומתוחכמת, שנקראת אופטוגנטיקה, שמי שעושה אותה במכון ויצמן זה דוקטור עופר יזהר, הוא החלוץ, הוא זה שהכניס את השיטה הזאת למכון, ושם אתה בעצם משתיל לאחבר איזושהי תעלה שנפתחת, תעלה זה בעצם מבנה שמאפשר כניסה של חלקיקים טעונים חשמלית שהיא רגישה לאור.
אוקיי.
זאת אומרת, אתה מכניס בשיטות של הנדסה גנטית, אתה מכניס את התעלה הזאת למוח של העכבר, ואז כשאתה מקרין אור באורך גל מסוים, התעלה הזאת מופעלת והיא גורמת לפעילות חשמלית. עכשיו, אתה יכול לשלוט על התדר ועל העוצמה של הפעילות החשמלית באמצעות תדר האור שאתה מקרין או אורך הגל וכולי, אז יש לך אפשרות לעשות מניפולציה ולשלוט בעצם איך, על איך, על דפוס הפעולה של המוח כפי רצונך.
מעניין. אם אנחנו נרצה לחלץ כותרת למי שאולי פחות שולט באמת בתפקידים של כל חלק במוח, אז מה בעצם הגילוי הגדול, מה התפקיד החדש שלא ידעו שההיפוקמפוס ממלא?
כן. התפקיד החדש, אם הייתי רוצה לסכם את זה בכותרת, של ההיפוקמפוס הוא ויסות של עיבוד מידע חושי. הגברה של עיבוד מידע חושי ותהליכי חשיבה.
וואו, אוקיי.
זאת אומרת, אם אני יכול לחשוב על איזה כותרת, כותרת מפוצצת כזאת, אז כן.
אוקיי, רק אם כבר אנחנו מדברים איתך, אני מוכרח, אני קראתי מעט אתמול על ההיפוקמפוס, ועל העובדה שהוא כמובן גם קשור לקליפת המוח, עכשיו, עבור המעטים שלא יודעים, שזה אומר כולם, מה קורה בקליפת המוח, שזה אזור אחר?
אוקיי, קליפת המוח היא בעצם האזור שאחראי על... כל החשיבה המאוד מתקדמת ומורכבת, שהיא מאפיינת בעצם יצורים עילאיים, כן, במילים אחרות יומקים. קבלת החלטות, אינטגרציה של מידע מכל מיני חושים, תכנון, אצל בני אדם זה גם האישיות, ויודעים שבבני אדם ובקופים שהם קרובי המשפחה הכי קרובים שלנו, קליפת המוח מפותחת באופן משמעותי יותר בהשוואה לבעלי חיים אחרים. היא דרך אגב לא קיימת, או שהיא קיימת, אבל היא הרבה פחות מפותחת בזוחלים למשל, כן? אז בעצם קליפת המוח היא מי שאנחנו, אם אתה רוצה במשפט אחד, היא אחראית על מי שאנחנו.
כי קליפה בדרך כלל זה משהו שנפטרים ממנו בפירות, והנה כאן זה משהו מהותי.
האמת ששמית באמת זה קצת שונה.
כן, מבלבל.
זה נקרא קורטקס בלועזית, אז זה לא...
קורטקס כבר יותר מכובד.
כן,
בפחות. אני חושב שקוראים לזה קליפה, כי זה פשוט עוטף, כאילו עוטף, כי בהתפתחות של המוח בזמן ההיריון זה בעצם... משהו שנפתח ומתרחב כאילו קליפה, כמו קליפה שעוטפת את כל שאר החלקים של המוח, אבל אל תטעה עם ה... זאת אומרת שהאסוציאציה השלילית של קליפה לא תטעה אותך, זה האזור הכי...
הכל נחוץ.
שחיים המורכבים ביותר של המוח.
אז גם לא להיפטר מקליפת המוח וגם לא מההיפוקמפוס.
חס ושלום, כן.
טוב, זה היה מרתק, תודה רבה לדוקטור עידו מגן, חוקר במכון ויצמן, תודה רבה.
תודה רבה, בוקר טוב.
טוב, אנחנו ננצל כמובן את ההיפוקמפוס של יוליה סגלין, וגם את הקורטקס, כפי שאמרנו.
מקווה שננצל את הכל, אתה יודע, בגוף האדם אין הרבה חלקים מיותרים.
נראה לי שאנחנו ננצל...
אני מקווה.
את מה שצריך כדי להבין, מדוע את טוענת שמתמטיקה זה משהו שקשור לכל תחום. תני לנו דוגמה לתחום שהמתמטיקה קשורה לתחום הזה, ולא חשבנו על זה.
בהקשר אפילו למה שעידו אמר. כן. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לראות איך מוח או איך בכלל דברים מאבדים מידע.
מאבדים בעין, כן.
כן, מאבדים בעין, לא באלף. אם אנחנו רוצים לתאר בכלל, הרי מתמטיקה היא סוג של שפה. אנחנו רוצים לתאר את העולם סביבנו. את הטבע, את מה שקורה, את התופעות, את מה שהמצאנו, לחשוב. השפה שאיתה קל לתאר, השפה שבה אנחנו מדברים, היא בעצם שפת המתמטיקה. זה איזושהי שפה שקל למדל, ליצור מודלים, שמתארים מה קורה סביבנו.
אוקיי,
את התבניות שסביבנו. דיברנו, הייתה לנו תוכנית שדיברנו על המתמטיקה בטבע ועל סימטריות.
כי כשאנחנו מסתכלים ומנסים לאבד את המידע שאנחנו רואים או נתקלים בו, אנחנו מייצרים דגמים, מודלים במוח של המידע הזה?
אני התכוונתי האמת...
לא, אני מנסה להבין כן, מדוע את טוענת שמדובר בשפה של מידול.
אם אני רוצה נניח לתאר עכשיו, איך גדלים חיידקים? איך כן. מתפשטות מחלות?
אוקיי.
איך נסחם מידע, אני אומרת נסחם בצורה מאוד מופשטת, במוח, איך אנחנו... כל הדברים האלה, אני צריכה לדבר אותם באיזושהי צורה,
כן,
נכון? הצורה שבה בדרך אנחנו מדברים היא השפה המתמטית.
אוקיי, אז אנחנו בואי נעצור בנקודה הזו. כבר הזכרנו את הפתק שאיינשטיין כתב לשליח לנער מעלית בטוקיו, שמסתבר ששווה 1,300,000...
חתיכת טיפ.
אלף, איזה טיפ, אנחנו חשבנו שסתם הוא התקמצם עליו. אוקיי, אז דיברנו גם על העניינים האלה וגם על מה שהפך לוויראלי ביממה האחרונה, וזו עבודת הדוקטורט של סטיבן הוקינג, שעלתה לאתר של אוניברסיטת קיימברידג' והשאר היסטוריה, השרתים כמובן קרסו, כולם רוצים לקרוא...
זה לב מדהים, מדע זה מגניב, תראה, זה אופנה בעשור האחרון.
יש חשיבות באמת גם לסלבריטאיות או סלבריטאות אצל מדענים, נכון?
כן, אבל קודם זה היה, אם קודם זה היה משהו כזה בתוך הנישה, בתוך התחום, אז עכשיו אנחנו רואים שיש סדרות וגיג זה מגניב.
נכון, ובאופן כללי יש כאלה שהם סוג של כוכבים, אי אפשר להתעלם מזה.
אם אנחנו מדברים על כוכבים, גם באמת זה איזשהו מוטיב שאנחנו רואים גם בטלוויזיה לאט לאט, שמכניסים יותר מדע ויותר מתמטיקה. הייתה סדרה לפני משהו כמו 15 שנים,
בנסון! לא, סתם.
כמעט. קצת יותר, קצת יותר. זה היה שמח מדי.
לפחות המוסיקה, אוקיי.
כן, שנקרא Numbers של מספרים על בלש, שאח שלו הוא דוקטור למתמטיקה, ודווקא אח שלו עזר לו לפתור את כל הפשעים
באמצעות מתמטיקה.
חלק מהסדרה באמת הייתה קצת כיפוף המתמטיקה בשביל שזה יישמע טוב, ואנחנו רואים לאט יותר ויותר ויותר דברים כאלה. אם אנחנו מדברים על סרטים בכלל, גם הדמויות תמיד שאנחנו רואים בסרטים, המדען, תמיד כזה מסתורי ומתוחכם, ואתה רוצה להיות הוא הגאון שיודע לפתור הכל ולבנות הכל. הבעיה שלא תמיד התסריטאים של הסרטים למדו מתמטיקה.
נכון, אבל בדרך כלל כן יש להם יועצים מתמטיים, אני מאוד מקווה.
אז לפעמים לצערנו גם היועצים לא עשו עבודה על משהו.
היו... למה, מצא טעויות במתמטיקה?
יש הרבה טעויות בסרטים, גם מדעיות די. בטוח. אבל טעויות בסרטים, יש דברים מאוד קלאסיים, ג'יימס בונד נניח.
ג'יימס בונד, רגע, ודאי יבגני ליזרוביץ' ששמע את שם הקוד ג'יימס בונד, ינגן לנו את האנדר שכתוב עליו ג'יימס בונד, נקודה MP3 תים. הנה, אין ג'יימס בונד, אוקיי, אז לא נורא. אוקיי, בסדר, אז אוקיי.
בכל מקרה, ג'יימס בונד היה את הסרט ספקטר, ב-99 נראה לי.
את מצאת טעות מתמטית בג'יימס בונד.
האמת שהיא לא פשוטה, אני חושב שכל ילד שסיים בערך כיתה זין יכול למצוא את הטעות המתמטית הזאת.
אוקיי.
הם יושבים ויש פצצה שנעה לעבר היד במהירות של 70 מייל לשעה, סופרים שם במיילים,
כן.
והיא נמצאת במרחק של 106 מייל ממנו. זאת אומרת, יש לנו מהירות ויש לנו דרך, אנחנו יכולים למצוא תוך כמה זמן היא מגיעה.
אוקיי.
וג'יימס בונד אומר, יש לנו 78 דקות לעצור את הפצצה. עכשיו, אם אנחנו עושים את חישוב מאוד פשוט של 106 חלקי 70, אנחנו מקבלים 91 דקות. אנחנו מקבלים שעה וחצי שהיא 91 דקות. זה ממש פשוט. האירוניה היא שדירקטור אם אומרת אחר כך, ג'יימס בונד הוא הכי טוב שיש לנו. פחות.
כן, למרות שבאמת כל העניין של טיימר או שעון שסופר לאחור בפצצות או כאלה, זה תמיד משהו שמרמים בו, או שמותחים את הזמן.
כן, אבל הוא לוקח דרך ומחלק אותה במהירות, אתה אמור לצא לך זמן, זה לא כזה קשה.
אוקיי, אז זהו, לא צריך את האנדר המוזיקלי.
אנחנו פחות מחבבים.
יש לך עוד טעות שמצאת בסרטים?
יש הרבה, יש מוטיב שכל הזמן חוזר על עצמו בסרטים, זה מספרים ראשוניים, שזה מספר שמתחלק באחד ובעצמו. רק בלבד, כן. כמו 2, 3, 5, 7.
גם 2 הוא מספר ראשוני, אבל יש קטע עם מספרים ראשוניים, נכון? זה לא סתם.
זה לא סתם, יש כל מיני דברים, אנחנו נדבר אחר כך גם על הצפנה, שזה נכון. משהו מאוד מאוד מעניין. במתמטיקה, אבל הקטע הוא שהוא אחד מוסכם שהוא לא מספר ראשוני.
אחת הוא לא מספר ראשוני, לא מספר כי שני. כך זה מוגדר.
נכון, אוקיי. וזה גם לא מסתדר עם כל מיני דברים אחרים במתמטיקה. והטעות שחוזרת על עצמה כל הזמן, זה שיש דברים מספרים ראשוניים. זה תמיד הקוד, זה תמיד משהו. יש סרט שקוראים לו קונטקט, שהגיבור מנסה לפענח איזה מסר באמצעות מספרים ראשוניים, והוא אומר, מצאתי.
מי ביים את הסרט? לדעתי רוברט זמקיס, לא?
האמת שאני לא יודעת.
כן, כן, לדעתי כן. אוקיי.
יש מספרים ראשוניים בשעת האפס ובקיוב ובכל מיני מקומות, ובכולם אומרים, גיליתי את הקוד, הקוד הוא מספרים ראשוניים, מתחילים להקליד, 1, 2, 3, 5.
זאת אומרת, טועים בסרט.
ובמקרה כנראה שמי שקידד את זה גם טעה וחשב שאחד. יש טעות של יש טעויות באנטרפרייז.
אז אנחנו פונים לתסריטאים, גם במסע מטורף.
אני יודעת שאתה במקרה, כן.
לא, אוקיי, בבקשה.
אז קפטן קירק בקורט מרשל ב-67, שזה סרט קצת ישן, הוא אומר שיש לו איזה דרך, יש לו חיישן קולי שיכול לשמוע קולות,
כן.
והוא יודע איך אנחנו הולכים להגביר את הקולות, הוא יכול להגביר את השמיעה באחת בחזקת 4.
באחת בחזקת 4?
עכשיו, זה נשמע מאוד מדהים. אחת בחזקת 4 זה אחת כפול אחת כפול אחת.
זה אחת.
להכפיל משהו באחת לא מגביר שום דבר, זה משאיר אותו אותו דבר.
כן, טעות במסע בין
כוכבים. נקווה שבספינה הבאה יהיה מחשבון.
אני משער ש...
נקווה, זה ב-67.
תמיד אפשר להתנסה על טכנולוגיות ישנות, על הדרך שבה מראים גם
מספרים. לא, ספינת החלל.
לא, אוקיי. אז אנחנו נעצור לרגע את השיחה הזו ברשותכם. האם אנחנו יכולים לדבר עם סמדר? כן, אנחנו רוצים לדבר ממש ברגעים אלה באמצעות טכנולוגיית הטלפון. אנחנו רוצים לדבר עם דוקטור סמדר כהן, כי אנחנו מציינים היום, אם אני אדייק אז מחר, 40 שנה לפטירתו של המלחין דוד זהבי. אם השם הזה לא אומר לכם הרבה, ודאי השירים הבאים שאני אפרט, כן, יאמרו לכם, כמו למשל השיר הליכה לקיסריה, יצאנו את, מלאו אסמנו בר, 10 אצבעות לי יש, החליל, שקיעה נוגה, הנה אנחנו שומעים את החליל, ברקע אתם ודאי מכירים את הצלילים האלה, נכון? כן, את כל אלה וגם את השיר החליל, הלחין דוד זהבי, באמת מלחין אגדי, 40 שנה לפטירתו, ואנחנו רוצים לשמוע עליו מפיה של דוקטור סמדר כהן, שלום לך.
שלום דודו, מה שלומך?
בסדר, איך את?
מעולה.
הנה, אנחנו שומעים את חליל ברקע.
נכון, דוד זהבי הוא תמיד סיבה טובה להרגיש נהדר. דוד זהבי הוא אחד המלחינים שאנחנו אולי לא יודעים, לא כל כך מכירים כבר את השם שלו היום, או פחות מכירים, והנוער של היום לא ממש פגש בו, אבל כולנו מכירים את השירים שלו, שבאמת הפכו לשירים מאוד מוכרים.
אגב, כשאת אומרת הנוער של היום, אני מודה שגם אני לא הכרתי את השם שלו, אבל אני לגמרי הכרתי את המנגינות שלו.
כמו הדמות מאחורי הדברים
שלו. לא, לגמרי, הוא לא פרץ, השם שלו לא פרץ.
נכון, הוא היה כאן סלב או ידוען בתקופה שבה הוא פעל באמת, אבל הוא נפטר בשנת 1977. אמרת שמחר אנחנו מציינים 40 שנה, אז נכון, לפי התאריך הלועזי, מחר, ולפי התאריך העברי, בשבוע הבא, בי"ד בחשוון. הוא נולד ב-1910, הוא עלה לארץ עם ההורים שלו מרומניה, בעלייה ציונית מסוימת. והוא בגיל די, כשהיה נער, עזב, הוא הצטרף כמובן לנוער העובד, הייתה אידיאולוגיה גדולה בתקופה ההיא כידוע, וכשהצטרף לנוער העובד, בשלב מסוים הנוער העובד החליט שכדאי לעשות הכשרה חקלאית לבני הנוער, כדי ליצור באמצעותם האחזויות והתיישבויות בארץ, כמו שקרה כאן בהרבה עליות ובהרבה גלים של אנשים.
אוקיי.
ואכן הוא הגיע לקיבוץ נען, הוא היה ממשדה קיבוץ נען, ושם הוא פעל עד יומו האחרון, שם הוא כתב את כל שיריו, שם הוא לימד מוזיקה.
אז איך הוא באמת הגיע להלחנה, ובאמת לשירים כל כך יפים?
אז באמת מה שמיוחד בו זה שהוא התחיל נגינה, הוא התחיל ללמוד נגינה בשלב מאוחר מאוד של החיים שלו, ההורים שלו לא מאוד היו בעד העניין, המוזיקה העיקרית שהפנו אותו אליה בבית הייתה חזנות ופרקי חזנות ותפילה בבית הכנסת, אבל אחותו פשוט נתנה לידיו כינור ולימדה אותו את השיעורים הראשונים. הוא אהב את זה מאוד, אבל הוא הרגיש שזה לא הכלי שלו, ודי מהר הוא עבר לפסנתר. והוא בביוגרפיה האישית שהוא כתב, הוא כתב שהפסנתר קסם לי, צליליו דיברו אל ליבי יותר, כך הוא הגדיר את הסיבה למעבר.
אפשר להבין אותו, למרות שכינור, כשמחברים כמה כינורות ביחד זה פחות סורמני ויותר כבר, אבל גם יש יצירות נפלאות שמנוגנות, שנשמעות מצוין על ידי כינור אחד.
אבל כנראה העובדה שהוא פנה להיות מלחין של מילים, של טקסטים, יותר מסבירה את זה שהפסנתר קסם לו, כי קצת קשה יותר להלחין.
נכון.
כן, אנחנו תמיד רואים מלחינים יושבים על פסנתר.
כן, על פסנתרים. תגיד, מדוע? אני קראתי שנאמר עליו שהוא המלחין הצבר הראשון.
נכון. אז הוא באמת, השיר הראשון שהוא הלחין, היה אורחה במדבר, ימין ושמאל רק חול וחול, אתה בוודאי מכיר גם את זה.
מכירה את זה, יוליה. קדימה, שירי לנו.
לא, עדיף שאני לא אשיר.
למה אין לי פה פסנתר?
באמת עדיף שאני לא אשיר.
כן? לא, אוקיי.
כמה מה נביא לך פסנתר?
ואתה יודע באיזה גיל הוא עשה את זה? זה קרה כשהיה בן 17.
וואו.
נפה.
וזה קרה גם בדרך, כמעט כמו שכל השירים שלו קרו, הוא מצא את מילות השיר בגיליון הנוער מולדת. הוא אהב מאוד את המילים, והוא פשוט ישב והלחין אותם. ואז, וכך הוא בעצם הלחין הרבה שירים, את החליל שעכשיו השמעת.
כן.
גם זה בעצם, הסיפור שלו דומה. הוא, זה בעצם היה השיר השני, כנראה, שהוא הלחין, ואחרי שהוא מצא את השיר אורחה במדבר בגיליון מולדת, אז בעיתון דבר לילדים התפרסם, בשער הגיליון, התפרסמה תמונה של שני ילדים אוחזים בחליל, והביא עצמו, גם הוא היה מנגן בחליל, וגם בשלב מאוחר יותר של חייו גם בנה חלילים. הוא מצא מתחת לתמונה הזאת את מילות השירי חליל שכתבה אז לאה גולדברג, שגם היא הייתה אז כותבת צעירה שעוד לא הייתה ידועה. הוא פשוט נקשר אל המילים של השיר והלחין אותו. אז כך פרח נכתבו כמעט כל השירים שלו.
וואו.
הוא חיפש הרבה מאוד, מעצם אותו איש ההתיישבות העובדת, כמו שאנחנו קוראים לה היום, אז הוא חיפש הרבה מאוד שירים שהם שירי נוף ושירי עבודת אדמה.
כן, שוב נזכיר את הליכה לקיסריה, יצאנו את, מלאו אסמנו בר, 10 אצבעות לי יש, זה קצת פזילה לעולם הילדים.
וגם את המנון הפלמח הוא הלכין, לא תאמין. וגם את שתלתם ניגונים.
אה, די, יפה.
כן, כן, ממש נכנסת סמר בל.
אני רוצה לשאול דבר אחרון ברשותך. אני מבין שלפחות כפי שכתוב, הוא היה המלחין הישראלי היחיד בארץ שלא היה בביתו פטיפון, כך כתוב. זאת אומרת, האיש היה היפסטר קצת מתנשא. כמו אלה שאומרים, אין לי בבית טלוויזיה.
זה בניגוד לעכשיו, שמי שיש לו בבית פטיפון.
אבל לא, יש כאלה שאומרים, אני מכיר אותך, אין לי בבית טלוויזיה. חשוב להם להזכיר שהם נגד.
אני אזכיר לך, א', שהוא היה קיבוצניק, וזה קצת משנה את התמונה. אני אזכיר עוד שבתקופה היא, אנחנו מדברים על אורחה במדבר, הוא חנה בשנת 1927, אני מזכירה שפטיפון לא היה הדבר הרווח אז. ואני אומר עוד דבר, אליהו כהן, חוקר הזמר העברי, מציין שני דברים נורא חשובים על האיש הזה, דוד זאבי. הוא אומר שבאמת בשנה הזאת שבה הולחן אורחה במדבר, זאת בעצם שנת המהפך, הוא באמת נכון, דוד זאבי הוא המלחין הישראלי הראשון, אבל יחד איתו הצטרפו אליו, או בקבוצה שלו נמצאים גם ידידיה אדמון ודניאל סמבורסקי, שבאמת היו דור חדש של מלחינים ישראלים שיצרו כאן בלחנים שיש להם טעם של המוזיקה הערבית או מוזיקת הרועים של התקופה.
ממש, נכון, כן, יש השפעה באמת מוזיקה, יפה, מעניין.
זה דבר אחד, והדבר השני, שגם אליהו הכהן מציין אותו, וגם נחום אימן מספר אותו הרבה מאוד, היה מספר אותו הרבה מאוד שנים, נחום אימן היה ילד חוץ בקיבוץ נען, ודוד זאבי היה המורה שלו, היה מורה שלו למוזיקה. הסיפור של שניהם הוא שבאמת גם דוד לוי וגם המלחינים האחרים שהזכרתי כאן כדור החדש היו קודם מפיצים את השירים שלהם ורק אחר כך הולכים ומקליטים אותם, שלא כמו היום. כלומר, הם היו מלמדים את הילדים בבתי הספר בגנים, הם היו עוברים בארץ ומארגנים הרבה שירה.
בניגוד לזכויות יוצרים של היום.
לא, אין יוטיוב גם, מה? אין מה זה? עינוי. וואו.
וכך בעצם גם נוצר מצב ששירים האלה היו ידועים, כלומר, קודם עברו ולימדו 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 ולימדו, וכך ידע דוד זהבי אם השיר תופס או לא תופס. אליהו כהן מציין הרבה פעמים שדוד זהבי ממש גם היה משנה את הלחנים שלו בהתאם למה שנתפס בציבור. הוא היה מארגן הרבה שירה בציבור, הוא היה גומר לשיר, מלמד שיר חדש, וכעבור כמה חודשים היה בא לערב שירה בציבור באותו המקום שוב, הוא מנסה לבדוק מה נשאר בזיכרון.
די, מעניין.
זה בדיקת ויראליות של פעם.
כמו בדיקת פאנצ'ים בסטנדאפ, די.
ממש בדיקת ויראליות, איזה יופי.
טוב,
ומאחר זה... שלא היו לו מכשירי הקלטה, רק אני אסגור את זה ברשותך.
כן, בבקשה.
לא היו לו מכשירי הקלטה, ולא היה אפשר באמת לשמוע שוב ושוב, אלא רק מאותו רגע שבו הוא לימד. בעצם היה אפשר לדעת מה נשאר גם באוזן. ואם הוא היה שומע בביצוע הבא שהיו שינויים, שנוצרו בעצם מה שאנחנו קוראים היום זיופים, אבל הוא היה קורא לזה שינויים.
אז הוא אימץ אותם?
אז הוא פשוט היה מאמץ אותם.
כן, זה מה שנשמע לאוזן.
לא רע.
כן, ויש כמה מהשירים שאנחנו מכירים היום, שהם הגרסה המשונה,
שהוכנסו
בשינויים האלה.
טוב.
אז כן, נורא יפה.
אנחנו רוצים להודות מעומק הלב לדוקטור סמדר כהן, שהיא בדרך כלל, אנחנו מדברים איתה על רקע העובדה שהיא בלשנית הבית שלנו, אבל היא גם מבינה דבר או שניים בעוד עניינים, כמו למשל שירים. תודה רבה לך.
תודה.
תודה רבה, ועכשיו יוליה, את מוזמנת לבחור את אחד השירים שהלחין דוד זאבי. את יכולה לבחור בין השירים, שימי לב, אנחנו ערוכים לכולם. הליכה לקיסריה, שקיענו גם, מלאו אסמנו בר, 10 אצבעות לי יש, ו-Wake me up before you go go.
הלהיט החדש.
הלהיט החדש.
אני אלך עם מה שבחר יבגני.
אז יבגני בחר בשקיענו גם, הנה, בבקשה. שיר יפה.
שקיענו גם, הים עובד בערפל ודומיה גדולה, הרוח נח על סיפוננו האפל, כל כוכב ראשון עלה ואת ניצבת מנגד בשולי השחקים בלילות ואת ניצבת מנגד בחיוך בעיניים כחולות נזכרי רב חובר שב אלייך בספינה רדופה בכי ושכול הוא יגיע ילדונת אלייך והשר יאיר בדרכו הוא יגיע ילדונת אלייך והשר יאיר בדרכו הלילה רע, פתאום גבו המרחקים כלחש אילנות כוכב בודד, נדלק לפתע בשחקים לזכר הספינות אשתי אחות לחייך, מכבלים מגדרות הברזל עוד אזכור חיוכייך בלילות עטופי ערפל ואת האי הבודד יכלעיני כיסופי עוד יפליגו עם ליל ויאמרו לך ילדונת הנני שוב אלייך חזר רחובל ויאמרו לך ילדונת הנני שוב אלייך חזר רחובל.
כולנו שמענו השבוע את נאום החמוצים של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ואולי גם נתקלתם בפייסבוק בתמונה של ראש הממשלה רוכן מעל מין פחית גדולה כזו, פח של מלפפונים במלח. זה מה שהיה שם, הגדלתי את התמונה כדי לראות. הנה הוא שוב קולע לטעמו של הציבור. את אוהבת מלפפונים במלח או בחומץ, יוליה?
במלח, חד משמעית במלח.
כן, ודאי, זה רוב הציבור. אז אנחנו ננצל כמובן את העדים האחרונים של הנאום הקאצ'י הזה, נאום החמוצים שזכה לאינספור התייחסויות, כמובן, כדי לדבר עם דוקטור דרור ברניר בארבע דקות שנותרו לנו, שהוא מרצה למיקרוביולוגיה ובלוגר, חיידקים, נגיפים ושאר ירקות, וגם מצוות מדע גדול לא בקטנה.
לא, ירקות באמת.
זהו, אז אנחנו רוצים לשמוע איך חיידקים באמת מעורבים בתהליך הפיכת המלפפונים התמימים שאנחנו מכירים לחמוצים. שלום לך.
בוקר טוב.
נו, אז אולי ננצל את הדקות האחרונות שלנו, כדי להבין שמדובר בתהליך שהוא משתמש גם בחיידקים, נכון?
בוודאי, התהליך המקורי משתמש בחיידקים. החיידקים עושים בעצם תסיסה לסוכרים שיש באותם פירות וירקות שאותם מחמיצים או כובשים.
זאת אומרת, הם אוכלים את הסוכר והם אלה שגורמים לתסיסה?
בדיוק, הם אוכלים את הסוכר ומפרישים חומצה. הסוכר מתפרק לחומצה, בדרך כלל לחומצה לקטית, אבל גם לחומצות אחרות. וכך בעצם נוצר החומץ או החומצה, החומציות של המאכל, וזה מה שאנחנו אוהבים ואוכלים. התהליך המקורי היה מיועד לשימור, לא לטעם חמוץ, אבל אנחנו אוהבים דברים חמוצים, לפחות חלק מאיתם.
זאת אומרת, הכוונה המקורית הייתה לגרום למלפפונים, או לא משל, לכל דבר שאנחנו מחמיצים, פשוט לשרוד, להחזיק מעמד הרבה יותר זמן.
נכון, נכון. כי ההחמצה גורמת לכך שחיידקים אחרים ופטריות שיכולים לקלקל את המוצר לא יחיו עליו, וכך בעצם שומרים על המוצר.
והנה התמכרנו לטעמים המלוכים האלה, אבל לדעתי היום כבר יש שיטות תעשייתיות שכבר אולי לא משתמשות בחיידקים.
כן, נכון? הדברים התעשייתיים שמוכרים לנו זה כבר פשוט משרים את הדברים האלה
בחומצה ישר. פחות כיף.
וזה פחות טעים. אנחנו מעדיפים את הסבתא סטייל.
בדיוק, ה-homemade.
כן.
אז אולי צריך להדכן את ראש הממשלה, שלא להצטלם עם פח כזה של מלפפונים, שאני משער שלא מדובר במשהו שהשתמשו בחיידקים כדי לייצר אותם, נכון? אני משער שמדובר במשהו תעשייתי.
כן, שם מדובר במשהו תעשייתי.
אז קדימה, פעם הבאה אנחנו דורשים מראש הממשלה להצטלם
כערה
אמיתית. אוקיי, אז אנחנו מדברים על חיידקים שבעצם מציסים את מה שאנחנו מחמיצים, וכך בעצם מאבדים או מאקלים את הסוכר, ויוצרים חומצה שהיא זו שמונעת מחיידקים ופטריות לגדול שם.
נכון, נכון, בדיוק כך.
האמת שדי גאוני.
כן?
כן, למטרות שימור, כן.
פעם לא היה לך, לא מקררים.
ולא יוטיוב, ולא כלום. טוב, תשמע, זה היה...
ולא טלוויזיה.
זה היה קצר ולעניין, ואני אומר לך את האמת, זה גם מתאים לנו בול הלוז. אני רוצה להודות לך מעומק הלב, דוקטור דרור ברניר, מרצה למיקרוביולוגיה, ובלוגר חיידקים נגיפים ושאר ירקות. תודה רבה על השיחה הזו.
יום טוב לכם.
אנחנו התחלנו לדבר עם יוליה סגלין על טעויות מתמטיות בסרטים. את התחלת מטעות בסרט הקולנוע ג'יימס בונד.
נכון, דיברנו על בונד ודיברנו על קפטן קירק.
נכון, מהאנטרפרייז, מסע בין כוכבים. וכעת אנחנו נדבר על פינוקיו?
זהו, שבהקשר של קצת מתמטיקה, במי צריך אותה, אחד התחומים שמאוד מאוד נחוץ במתמטיקה היא עניין של אנימציה, זאת אומרת, מהירים של סרטים מצוירים.
כן, מעניין. למה, איך זה קשור למתמטיקה?
אנחנו צריכים איזושהי דרך. הרי כשאני מצלם בן אדם, אני מצלם בן אדם. אבל כשאני רוצה לקחת ולהמיר דמות ואת התנועה שלה, למשהו שבסופו של דבר הרי פעם היו מהירים ידנית, היום אנחנו מדברים על תוכנות מחשב.
פריים ביי פריים, היום באמת יותר מחשבים, ואפילו גם בתלת מימד עם פוליגון.
נכון, ואז אני צריכה דרך לספר למחשב, שזה שפת מכונה, מה אני רוצה שיקרה.
כן.
איך אנשים יזוזו. עכשיו, במקרה היה לי מזל והייתי בפיקסאר.
באמת?
בארצות הברית, שזה מקום מקסים ויפהפה.
אותה חברה שעוסקת בהפקת אנימציה.
שעושה אנימציות, שעשתה את קארס וכל מיני סרטים כאלה. ומה שהם עושים, הם לומדים, נניח, היה סרט עם כלבים, הם לומדים איך כלבים זזים במציאות, והם צריכים, דיברנו על מודלים מתמטיים.
למדל את הכלבים.
למדל בעצם את הכלב. הם צריכים גם ליצור, דבר ראשון, הם צריכים ליצור את הכלב. דבר שני, הם צריכים לשים בו נקודות ולהסביר איך הם זזים. עכשיו,
זהו, שאנשים לא מבינים באמת שכשהכלב מסתובב או המצלמה מסתובבת, יש ממש חישובים מתמטיים שעשויים לדמות את השינוי הזוויתי.
היופי הוא שחלק מהמתמטיקה הזאת יכולה להיות ברורה, באמת, גם לילדים 12, 13, 14, שזה כבר שימושי מה שהם לומדים. אחד הדברים, נניח, שמאוד נפוצים שלומדים, זה מערכת צירים. איפה נקודות נמצאות קורדינטות, בעצם במרחב. אם אני רוצה להזיז, נניח, אני מצלמת אותך, ואת התמונה שלך אני רוצה להזיז, אני קובעת שהפינה של התמונה זזה ימינה. מה זה זזה ימינה? זה בעצם פעולת חיבור, או גדלה, או כל הדברים האלה, באנימציה...
אלה פעולות מתמטיות
נכון,
בסופו של דבר.
נכון, דבר יפה, יש הרצאת טד מקסימה, שמדבר באחד הבחורים מפיקסר, והוא מספר איך הם יוצרים את כל הגופים הקצת יותר מעוגלים, ראשים, הוא מדבר על צעצוע של סיפור.
זה משהו שהוא יותר מורכב מגופים שהם לא מעוגלים, אני חושב.
מאשר ציור שטוח, נכון, כן. שאנחנו מדברים באמת על ציור.
אוקיי.
ממש צעצוע של סיפור, צעצועים זזים.
אוקיי,
איך אני יוצרת יד הרי עם כל המפרקים העגולים? אז הוא אומר שזה פשוט עניין של למצוא אמצע קטע. ילדים יודעים לעשות את זה כבר בכיתה ט'.
כן.
למצוא קטע, למצוא אמצע קטע, וכל פעם שאני מוצאת עוד אמצע ועוד אמצע במצולה, אני לכאורה יוצרת עוד ועוד 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 צלעות, וכשאני יוצרת המון המון צלעות, זה מתחיל לאט לאט להתעגל.
אין ספור צלעות זה בעצם מעגל, נכון? את צודקת, סוג של.
סוג של, כן. ואז הוא יוצר צורה מעוגלת. הוא אומר, בגלל שיש לי פינות ואני יצרתי אותן, קל לי עכשיו לעשות להן תזוזה. וזה מאוד מאוד יפה. בהקשר של, אגב, יש סרט, דיברנו על טעויות, יש את שרק, שהוא סרט מאוד מאוד אהוב, ויש סצנה שם שפינוקיו, הרי אנחנו יודעים שאסור לו לשקר.
נכון.
אחרת, גדל לו האף, ובא הנסיך ומנסה לגלות.
אני לא יודע אם אסור לו לשקר, אבל באמת גדל לו האף כתגובה.
גדל לו האף, ובא אליו הנסיך, ואומר פינוקיו, איפה שרק? עכשיו, פינוקיו יודע שאם הוא יגיד שקר, הנסיך ידע. אז הוא מנסה לצאת מזה. עכשיו, מה שאומר פינוקיו זה דבר כזה, הוא אומר לו הנסיך, אתה לא יכול לשקר, אז תגיד לי איפה שרק. אז פינוקיו אומר, אני לא יודע איפה הוא לא. ואז אומר, אומר לי שאתה לא יודע איפה שרק נמצא, הוא שואל אותו מבולבל. אומר, זה לא יהיה בלתי מדויק להניח שאני לא יכול בדיוק לא להגיד שכן או לא, כמעט חלקית, לא,
נכון. שלילות,
עכשיו, למה הוא באמת עושה את זה? כי יש תחום שנקרא לוגיקה מתמטית,
כן.
שאומר שאני יכול להגיד לך לא על לא, על כן או לא, ואז זה יהיה אמת. הבעיה שיש פה טעות. פינוקיו מתחיל מהמשפט, אני לא יודע איפה הוא לא. עכשיו, בשלב הזה אמור היה לגדול האף של פינוקיו, למה? כי אם פינוקיו יודע איפה שרק נמצא, הוא גם יודע איפה שרק לא נמצא.
מעניין.
ולכן הם ניסו לעשות איזו טעות לוגית כזה.
אה, מעניין.
אבל זה לא בדיוק.
לא בדיוק.
בשלב הזה אמור היה לצמוח לקבינוקיה.
אז אנחנו לא נצפה כמובן בשרק ובדמותו של פינוקיו בשרק, אלא בפינוקיו המקורי שנוצר כמובן על פי סיפור איטלקי ביפן. מכירה את הפתיח המפורסם?
תכף נשמע אותה.
שרה רעיה אדמוני, הנה יבגני ליזרוביץ' כבר מנגן את פינוקיו. את מוזמנת להצטרף.
אני מזיזה את הראש מצד לצד, לא רואים ברדיו.
האמת שהקול שלך לא כל כך רחוק מהדמות, אז קדימה להצטרפי.
שלי? וואו, וזה עוד כשאני צרודה.
אולי בגלל הצריד.
מצאתי לעצמי.
הצטרפי לשיר בבקשה. אנחנו ממתינים מיד.
אני לא חושבת שזה מומלץ. אתם תאבדו את כל הפרסומו שנשארו.
אין הרבה.
ילד שאוהב את העולם.
וואו.
כן, לא נשאר עוד הרבה. יש עוד טעויות אגב שמצאת בסרטים או בסדרות?
יש, זה עניין, כי לכאורה כשמדברים על מדע וטעויות במדע יש לא מעט, אבל בדרך כלל זה כזה כל מיני שיקולים של האם סופרמן טס ממש ממש מהר והוא תופס את לואיס שנופלת מהבניין, האם בעצם במהירות הזאת שהיא נופלת והוא תופסת, או לא הייתה אמורה פשוט לחתך לשניים? אז יש כל מיני תהיות דווקא מדעיות,
יש ענף שלם, כן, שעוסקים בו רבים, בקשר לפיזיקה של גיבורי על.
של גיבורי על, בדיוק. זה תחום שהוא יחסית נעים.
למרות שיש משהו אבסורדי בזה, כן, אנחנו יוצאים מנקודת מוצא שחוקי הפיזיקה לא ממש חלים עליהם.
כן, מלכתחילה גם יצרנו מישהו שמאוד מאוד חזק ו... אז זה קצת יותר בעייתי, לפעמים כשבהוליווד מנסה ליצור איזה רגע מתמטי מלא השראה, היא קצת מפספסת בעדינות.
אוקיי, אז אנחנו רוצים כרגע לדבר על 100 שנה למהפכת אוקטובר, היא המהפכה הבולשביקית. למעשה מהפכת אוקטובר הייתה ב-7 בנובמבר, לפי הלוח הגרגוריאני שלנו, אבל כמובן שמוזר לציין מהפכת אוקטובר בנובמבר, אז אנחנו נדבר על המהפכה על פי הלוח היוליאני, ולפי הלוח הזה היא באמת קרתה בין 24 ל-25 באוקטובר, בשנת 1917, 100 שנה למהפכת אוקטובר. כן, אבל לא לפי הלוח שלנו.
כן.
נכון. עכשיו, מה זה אומר? מהי אותה מהפכת אוקטובר? אנחנו רוצים ללמוד על המהפכה, מי היו הטובים שם, מי הרעים.
זה תלוי מי כתב את ההיסטוריה, אתה יודע.
כן, גם
הטובים זה מי שנשאר לכתוב אחר כך.
גם, וגם כמובן איזה צד... מה עוזר, מה באינטרס שלנו? תמיד אנחנו מחפשים את מה יותר טוב לנו. אנחנו רוצים לשמוע על המהפכה הזו מפיה של נינו אפסדזה, פרשנית לענייני רוסיה. שלום לך.
בוקר טוב, חברים.
אז אולי את תסבירי לנו, אנחנו, מי שנולד בשנות ה-70, לא יודע מה קרה יום אחד לפני שנות ה-70, ומסתבר שקרו דברים.
כן, קרו, לא תמיד טובים, אבל היסטורים כבר ואין מה לתקן. תראו, מהפכת אוקטובר הפילה אחד האימפריות הגדולות החשובות של אותה תקופה, מה שפרדוקסלי שהיא הפילה אותה כדי להקים אימפריה חדשה עוד יותר טוטליטרית, עוד פחות דמוקרטית מאשר אותה אימפריה שהיא הפילה.
זאת אומרת, זו הייתה מהפכה שהפילה את הגרוע כדי שיהיה יותר גרוע.
זה מוטיב חוזר בברית המועצות.
מה קורה שם?
תראו. אני יודעת שמדברים על מהפכת אוקטובר, אין הרבה מה לחגוג, אלא אם כן אי אפשר שלא לציין. אבל לקרוא לזה גרוע וכישלון, עדיין קצת קשה מבחינה היסטורית, כי בסופו של דבר, מדינה דיקטטורית ככל שהיא, חסרת דמוקרטיה ככל שהיא, הייתה אותה מדינה שניצחה את גרמניה הנאצית.
כן, כן, זה נכון. האמת
זאת אומרת, אתה רוצה או לא רוצה, אנחנו צריכים בסופו של דבר להגיע גם לשם, וזה אותו סטלין שנמצא ממש במרכז העניינים בזמן של אותה מהפכת אוקטובר. אז חייבים להסתכל...
קודם כל, את לגמרי צודקת ולגמרי... אנחנו חווים גם חוב היסטורי, כמובן, בעיקר.
כן.
אנחנו כעם, אני חושב, על הנקודה הזו שציינת. עכשיו, בואי באמת תארי לנו מה היה עד לאותה מהפכה, ומה קרה במהפכה עצמה. מה היה עד לאותה מהפכה?
עד לאותה מהפכה יש אימפריה רוסית, בראש האימפריה עומד קיסר, באותו מקרה זה היה קיסר האחרון של רוסיה, ניקולאי השני, ואשתו אלכסנדרה, ובאותה תקופה כל הכוחות, ימין ושמאל, והסוג של פרלמנט שכבר קיים ברוסיה, דרך אגב במקביל לזה שזה אימפריה ויש קיסר, כולם רוצים להגיע למצב שאין יותר אימפריה, אין יותר שהקיסר מתפטר, ואז יש התפתחות הדמוקרטית. אכן הם הביאו למצב שניקולאי התפטר, ובאמת הייתה, זה קרה עוד בחודש פברואר, אל תדאגו, זה פחות קשור, זה לא מהפכת אוקטובר, בפברואר הייתה מהפכה אמיתית ודמוקרטית ביסודה, זה היה הפוטנציאל שלה. רוסיה מתחילה ללכת בדרך הדמוקרטית, אבל ב-25 לאוקטובר יש מהפכה חדשה בעצם. אותה מפלגה בולשביקית או קומוניסטית, אם תרצו בהמשך, כן. שבראשה עומד ולדימיר לנין, הם באים עם כמה אלפים של אותם חיילים שמסתובבים באותה תקופה בפטרוגרד, חלק חזרו ממלחמת העולם הראשונה, חלק עוד לא הגיעו לשם, ומצליחים להפיל אותה ממשלה זמנית שהיא הייתה הרבה יותר דמוקרטית ממה שיקרה אחר כך, ועולים לשלטון אותם בולשביקים הסוציאליסטים הרוסים שהם ישלטו בעצם בברית המועצות 74 שנים הקרובות. מלחמת העולם הראשונה שאיש לא יודע מה רוסיה הייתה אמורה לעשות שם, אלא אם כן אף אחד לא יודע בדיוק למה היא הייתה. מלחמה, כן. אימפריה, חוסר דמוקרטיה, חוסר זכויות האדם, חוסר פרספקטיבה היסטורית שהיה למפלגות אחרות, וכסף גרמני, כל זה עוזר ללנין והחבורה שלו לעלות לשלטון, וגם בנוסף שהייתה להם פרוגרמה ברורה, לצאת מהמלחמה, לתת מפעלים לעובדים, קרקע לאיכרים, צדק חברתי, זכויות לכל אדם. משה.
זהו, נשמע דווקא אטרקטיבי וצודק.
לחלוטין. כואב הלב עד כמה זה היה אטרקטיבי, עוד יותר כואב הלב איך חוקה של סטלין, בכלל שיש חוקה, אבל בחוקה של 1944, הייתה אחד הדמוקרטיות בעולם, אבל כל זה היה על הנייר. בפועל הבטחות ופרוגרמות נשארו פרוגרמות, וקיבלנו את מה שקיבלנו, מדינה סוציאליסטית, שבשבועיים הראשונים שלה, אפילו ברמה הריטורית, לנין וכל הסביבה לא מתביישים כבר להכריז על דיקטטורה של פרולטריון. זאת אומרת, כבר ברמה הריטורית הם עורכים בעד משהו שהם בעצם היו נגד, דיקטטורה של פרולטריון. אחרי זה הטרור האדום, כל המושגים הנוראים האלה שאנחנו מכירים אותם גם היום, אבל אני חוזרת, אותה מדינה שאיש לא ימין שהיא תחזיק מעמד אפילו חצי שנה, שאנשים היו ברעבים ומיליונים מתו מרעב, ועוד מיליון במחנות העבודה של סטלין, כנגד כל הסיכויים, ואותה מדינה, ובהתחלה לבד, עד שהצטרפו אמריקאים, בריטים והצרפתים, אבל בהתחלה היא מתחילה לבד, בסופו של דבר יש את הקרב האחרון ליד של ברלין, ומי שמנצח שם אין מה לעשות, זה היה קודם כל צבא האדום, וכמובן, יחד איתה, כל המדינות שניצחו את הגרמניה הנאצית.
כן, אז טוב.
שאלה באיזה מחיר?
לא,
מחיר 29 מיליונים.
זה כן? טוב שהם ניצחו את הנאצים, יוליה. זה טוב. טוב מאוד שניצחו את הנאצים.
טוב שניצחו את הנאצים, אבל צריך לזכור שהיה גם מחיר פנימי.
כן, תלוי מאיזה צד מסתכלים, אבל ברור.
גם ליהודים לצורך העניין.
את צודק לגמרי, אבל היו גם יהודים בצד האחר ש... נשמו לרווחה, מי שעוד שרד את הסיפור הזה. אני רוצה להודות מעומק הלב לנינו אבסדזה, פרשנית לענייני רוסיה, על השיחה הזאת. תודה רבה.
תודה רבה, חברים.
זה היה מרתק, תודה רבה, וכעת אנחנו נשמע את השיר מי שלא חולם כועס. הקשיבו היטב למילים, כי אנחנו ננתח את המילים האלה, יחד עם דוקטור בועז בן דוד, וגם עם יוליה סגלין, עם ניתוח מתמטי. בבקשה.
קם מהשינה, זה הכרה, לא ישן. מי שלא ישן לא חולם, למי שלא חולם כועס, למי שכועס כועס, למי שלא אוכל רעב, למי שרעב זאב, למי שזאב זאב. וכמה מדרגות נעלה עד שנראה זה את זה. חוזר אל המיטה, שמיכה אהבה לא נושם, למי שלא נושם לא עוצר, למי שלא עוצר שובר, למי ששובר ישבר, ומה שלא עובר לא עובר. וכמה מדרגות נעלה עד שנראה זה את זה. ומי שלא ישן לא חולם, ומי שלא חולם כועס, ומי שכועס כועס, ומי שלא אוכל רעב, ומי שרעב זאב, ומי שזאב זאב, ומי שלא נושם לא עוצר, ומי שלא עוצר שובר, ומי ששובר יישבר, ומה שלא עובר לא עובר.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, והנה שמענו את השיר שכתב גלעד כהנה, והלחין גלעד כהנה יחד עם יאיר קז, מי שלא חולם כועס. אנחנו רוצים להבין מה משמעות המילים, או לפחות לנתח, לקבל איזושהי פרספקטיבה אחרת על המילים כפי שאפשר לקרוא כפשוטן, מפיו של דוקטור בועז בן דוד, פסיכולוג קוגניטיבי ומרצה בכיר בבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי, וגם מנהל מכון תבונה לחקר פוטנציאל המוח הבוגר. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
אוקיי, בחירה מעניינת השיר הזה.
כן. אז קודם כל, בחודשים האחרונים אנחנו בעיקר לוקחים שירים מעבר, ואתה יודע, העם קם וזעק וכל קריאה עלה ברחוב, ואז החלטתי שהגיע הזמן שנדבר קצת על שירים עדכנים. זה שיר שממש יצא עכשיו, מתקליט שיצא עכשיו, מסע הופעות של ג'ירפות, זה גם רץ עכשיו ברדיו, זה לא משהו. ואני, השיר הזה תפס אותי מאוד מאוד חזק, ואני בזמן הקטר שיש לי רוצה לנסות דרכו לדבר על, על שני דברים שונים בפסיכולוגיה.
אוקיי.
בואו נתחיל עם המילים. כמה השינה זה אקרה לא ישן, מי לא מכיר את זה, אוקיי? ומי שלא ישן לא חולם, מי שלא חולם כועס, ומי שכועס כועס, אין כבר מה לדבר איתו. מי שלא אוכל רעב, מי שרעב זאב, ומי שזאב זאב. אז הדבר הראשון שאפשר לחשוב עליו מהמילים האלה, להסתכל על היררכיית הצרכים של מסלו.
אה, מעניין.
אנחנו כאן עכשיו עושים קפיצה ל-1940, ובואו אולי נזכיר לשומעים על מה מדובר. אז זה באמת ככה, היום זה נשמע קצת, כל ההיררכיה הזאת נשמעת קלישאה, אבל לאותה תקופה זאת ממש מהפכה. במשפט אחד להסביר את ההיררכיה הזאת, אני יכול לומר, אם אין קמח, אין תורה. מה אומרת היררכיה את הצרכים של מסלו? בבסיס את צרכים פיזיולוגיים. קודם כל, אדם צריך שיהיו לו צרכים פיזיולוגיים, שהוא יוכל לאכול, לשתות, לישון, אחר כך ביטחון, אחר כך, אם יש לך כבר אוכל ושתייה, ויש לך ביטחון שלא יוהרגו אותך בלילה, ושאתה הולך לבית ספר, לא תדקר בדרך לבית ספר, אפשר כבר לשאוף לדבר הבא שהוא צורך באהבה ובתחושת שייכות, ורק אחר כך ממשיכים הלאה עד שמגיעים לשיא מבחינת מסלו, שזה איזו תחושה של הגשמה עצמית. אבל אמר, לפני שאתה מגיע לדברים הגבוהים האלה, קודם כל צריך לדאוג שלבן אדם יהיה את הצרכים הכי הכי בסיסיים.
אני חושב שזה מאוד נכון.
כן, זה מה שמדברים על, נניח שמדברים על אוכלוסיות פריפריה או אוכלוסיות מוחלשות, אז אומרים כדי שהם יהיו פנויים מחשבתית, לחלום, להתפתח, להתחנך.
אוקיי, אני לא יודע כל כך מה זה פריפריה, אבל אני יכול לראות שהדור הקודם, למשל הוריי, באמת עסקו פחות בהגשמה עצמית, ויותר באמת בהישרדות, כן? ואז אנחנו, הדור המפונק יותר, רצינו להגשים את עצמנו, יש לנו חלומות. אוקיי, בלי קשר למיקום בישראל, כמובן.
ורק לומר כמובן שיש הרבה היום, יש היום עידון וביקורת על התיאוריה הזאת, וטענה שאנשים אפילו במצבי קיצון מאוד מאוד גדולים, כן יכולים להגיע לאיזושהי תקושה של הגשמה.
האמת שיש בזה משהו, יש משהו בביקורת הזו, כן.
אם תחשוב על זה, והאדם מחפש משמעות הספר המפורסם, שדווקא בא מתוך אנשים בשואה, ואיך הם הצליחו במקומות הגרועים ביותר. אבל הרעיון הבסיסי של התיאוריה הזאת, שהוא מאוד חשוב, זה המהפכה החברתית שהוא ייצר. התפיסה שהמדינה צריכה לספק, לכל אזרחיה, סליחה, הספורטאית. התפיסה שהמדינה צריכה לספק לכל אזרחיה את הדברים הכי הכי בסיסיים, כי אחרת הם לא יוכלו להגיע הלאה. איזושהי תפיסה שאנחנו רוצים שכל הילדים במדינה יהיה להם אוכל, ביטחון, אהבה, בשביל שיוכלו להתקדם הלאה ולהגיע לכתוב שירים או להמציא את מובילאי, לא משנה.
כן.
אז יש גם צד חיובי לזה. אז זה אולי איזשהו חלק בסיסי לשיר, אבל עכשיו אני רוצה רגע ללכת קדימה. אוקיי? אז הוא חוזר על המיטה, תמיכה אהבה לא נושם, ושוב, מי שלא נושם לא עוצר, מי שאין לו את ה... לספור, דיברנו על זה כמה פעמים, לספור אחד, כאילו, לספור, לנשום, לחיות, אם אתה לא עוצר, אם אתה לא עוצר, אז אתה שובר, אם אין לך איזושהי איניביציה, יכולת לדחות את הצרכים, את הרצונות, את המחשבות, את הקפיצות האלה שלך, אתה כבר ישבור משהו, ומי ששובר, ישבר, מי שבא ומנסה לעשות נזק, בסוף זה יקרה לו, ומה שלא עובר לא עובר, ואז המשפט הקצת אניגמטי של השיר שמתפרש שעדי לקראת הסוף, כמה מדרגות נעלה עד שנראה זה את זה.
מעניין.
עד כמה אנחנו צריכים עוד לעשות עד שנראה אחד את השני. אז הוא קצת מסביר את זה בהמשך, אם ההר אליי לא בא, אבוא אני ללא סיבה, כאן הוא מרמז על המשפט המפורסם, אם מוחמד לא בא אל ההר, ההר יבוא על מוחמד. אז הוא כאן אומר, אני מוכן לבוא לקראת הצד השני משזה לא יהיה. התקרית עצמו נכתב אחרי פרידה מאשתו, אז כל אחד יכול לחשוב על פרשנות, אבל אם ההר אליי לא בא, אני אבוא אליו, בלי סיבה, אני לא מסביר למה, אני מגיע אליך או אלייך, והנה הוא והנה אתה, אחד מול השני, והדיבור הוא מדרגה, אז עכשיו מה המדרגות מבחינתו? זה אני ואתה מדברים, אחד עם השני, ואז דרך מילים אנחנו נוצרים בינינו איזשהו משהו, אבל ההר גדול ולא רואים את הפסגה. ולא יודע אם נצליח להגיע לפסגה שמעבר אליה נראה אחד השני. עכשיו אני מגיע לסיפור השני שרציתי לספר היום, עם מי שחולם כועס, סליחה.
כן.
עכשיו אני מגיע אל שריף, ואנחנו התקדמנו עשור פחות או יותר, משנות ה-40, אנחנו עכשיו בשנות ה-50-60, ושריף הוא מהמתחילים של תיאוריה פסיכולוגיה חברתית, שנקראת Realistic Conflict Theory, תיאוריית הקונפליקט הריאליסטי, משמעותי, לא יודע. תחשוב איך אתה קורא לזה. והוא עשה ניסוי נורא מפורסם, שאני חושב שגם חלק מהאנשים אולי שמעו עליו, שנקרא מערת השודדים. ניסוי הוא ניסוי כזה. ניסוי מתחיל ככה. אתה לוקח ילדים, שם אותם באיזה מחנה קאי, יש איזה פרס שהם צריכים לזכות בו, ואתה מחלק אותם לשתי קבוצות, נורא פשוט. אחת היא מכבי, אחת היא הפועל. צהוב, אדום, ירוק, כחול, זה לא משנה.
כן.
מהר מאוד כל אחד מייצר הזדהות מאוד מאוד גדולה עם הקבוצה שלו, וכעס על הקבוצה השנייה וזעם, זה נורא מצחיק. אפשר לעשות את זה בניסויים, סטודנטים, בוגרים, חכמים, נבונים. 5 דקות, שם על אחד קבוצה אדומה, שני חולצה ירוקה, תוך שנייה הם רבים. וחושבים שהשני פחות נחמד. ככה אנחנו בנויים כנראה. זאת הקונפליקט הזה, באמת אנשים נהגו מאוד רע אחד על השני, ואז עושה טריק. הוא אומר, אני אצליח לייצר ביניהם משהו חדש. אחרי שהם ייצרו לעצמם קבוצות פנים חזקות וכעסו על קבוצות החוץ, אני אצליח לשבור את זה. איך הוא שבר את זה? הם נסעו ביחד באוטובוס או מסעית או איזשהו מקום, ואז המסעית נתקעה בבוץ והם היו תקועים. אז פתאום האדומים והצהובים יושבים ביחד במסעית, המסעית תקועה בבוץ.
כן.
ואני אומר, אין ברירה, בשביל לצאת כולם צריכים ביחד. אז הם חייבים לשתף פעולה.
זאת אומרת, אויב משותף חייבים לשתף פעולה גם אנשים שיש ביניהם קונפליקט, או עמים.
בדיוק, כן. חייבים לשתף פעולה מול האויב. כאן האויב עליה לא מישהו, אלא האויב היה צרה משותפת, שזה קצת יותר מעודן ממה שאתה אמרת, אבל נכון לצערי זה גם קורה עם אויב משותף, ואז הם יוכבים לשתף פעולה. דרך השיתוף הפעולה הזה, הם הפחיתו את הכעסים אחד על השני, חשבו שכל אחד יותר נחמד, הפסיקו ללכת מכות, זאת אומרת, כאן הוא טען שיש כאן שלב של אינטגרציה חדש שמאפשר לשתי הקבוצות להיות יחד ולדבר. עד כאן נשמע טוב, נכון?
כן.
נשמע יפה. אבל כמה פרופסור תמר סגי, שהיא חוקרת ישראלית, שיושבת היום בבוסטון בשבתון, וערסה את הסיפור מרושע. היא אמרה, כל טוב ויפה, אבל מה יקרה עם שתי הקבוצות האלה שרבות אחת עם השנייה, לא יהיו קבוצות שאני מייצרת במעבדה בכיף, אלא קבוצה אחת שהיא קבוצה חזקה, וקבוצה שנייה שהיא קבוצה חלשה. נניח קבוצת הוותיקים מול קבוצת המאגרים. עכשיו אני אצר להם את איזשהו מצב שבו הם צריכים לשתף פעולה ונראה מה יקרה. אז עשתה את אותו דבר, יצרה מצב של שיתוף פעולה. ואז ברגע שהשיתוף הפעולה קרה הדבר הבא. הקבוצה החלשה אמרה, וואי, איזה יופי! תראו, החזקים משתפים איתי פעולה! איזה מגניב, עכשיו אני לגמרי כמוכם. אנחנו נוכל ללכת ביחד, לעשות ברביקיו ביחד, הילדים שלנו התחתנו, אנחנו כבר ביחד, אני לא רק מאגר לפה, אני כמוכם. אני לגמרי אותו דבר. הקבוצה החזקה אמרה, תראו איזה מגניב אני כזה נחמד, אני כזה נדיב. לקחתי את הקבוצה החלשה, עזרתי להם ביחד לסחוב את המסעית, ועכשיו אני פטור.
כן.
אני לא צריך לעשות יותר כלום, אין יותר שום דבר שאני צריך לעשות, נכון? אני הרי עשיתי את שלי, אני עזרתי להם ביחד במסעית. עכשיו אני יכול לחזור לשמור על המצב הפריבילגי שלי, שבו אני חזק והוא חלש.
מעניין.
ואז אנחנו בבעיה. כי הרבה מאוד שנים, המון 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 דברים שעושים, גם בבתי ספר, גם בפתרון סכסוך בין קבוצות, בצבא, היה כשיש לך איזשהו סכסוך, בוא נפתור אותו דרך זה שנמצא איזשהו פצרה משותפת, ונחלוק ביחד. או אויב משותף, ואז כולנו ביחד, כי האויב מתאפק בדלת, מה שקורה לנו לצערנו לא מעט בישראל. אומרת תמר, זה טוב ויפה, אבל בסופו של דבר, אם מראש יש לך משהו מובנה בחברה, בין חזק לבין חלש, החלש מקבל אשליה, והחזק מרגיש שהוא עשה את שלו.
זה היה כמעט מעודד, אבל מדכא בסוף.
עכשיו נגיע לחלק הסוף.
כן.
זה מחקרים שהיא עושה היום, והם השלב הבא. הם בעיניי, בדיוק המשפט, מי שלא חולם, כועס. ואז היא אומרת, הגיעו, בוא ניקח למשל את המאגרים לאירופה. ניקח למשל לצרפת. הגיעו מאגרים לצרפת, וחשבו, צרפת היא פשוט דוגמה מאוד מאוד קלאסית של הסיפור הזה. ואמרו, אנחנו נהיה ביחד כמו כולם, והם ביחד עודדו במונדיאל, וזידנין זידן שיחק, והוא קפקיע גול, ואנחנו ביחד, ויש לנו עתיד, והילדים שלנו יהיו כמו כולם, ויגיעו לבית ספר, ויכול להגיע לסורבון, והכל יהיה טוב. אז המציאות תפחה להם על הפנים, והראתה שאלה שמחזיקים בכוח לא כל כך רוצים לוותר עליו. ואז נעלם להם החלום. החלום הוא כמובן להיות חלק מי, ולהיות אינטגרציה, ושל הילדים שלך יותר טוב. ואז אומרת תמר סגי, במחקרים שהיא ממש עושה היום, האם נכון לומר שמי שלא חולם, כועס. שלקחת לאנשים את החלום, התקווה שלהם להיות חלק מי, אז הם יוצאים לרחובות ושורשים מכוניות.
כן.
אפשר לחשוב את זה גם בהשלכה על ישראל, על כל מיני אוכלוסיות שאנחנו רואים. למשל, המאגרים מאתיופיה, שקמים וצועקים, וזועקים מצעקתם בעיניי הצודקת. שהבטחתם לנו להיות חלק מי, לקחתם לנו את החלום, אנחנו יוצאים לחוזות. כי מי שלא חולם כועס. אבל הבעיה היא, כמו שאומר גלעד כהן, זה המשפט החכם, מי שכועס, כועס. כבר אין מזה הלאה. מי שכועס, אנחנו כבר אכלנו אותה. בשביל, ומה שאנחנו צריכים לעשות זה הרבה קודם, לדאוג שלכל בן אדם יהיה חלום. חלום שיכול להיות טוב יותר לו ולילדיו. אם החלום הזה קיים, זה אותו דבר שהיה לסבתא שלי כשהייתה מהגרת לישראל וברחה מאירופה, שהסכימה לעשות 80 אלף עבודות בשביל שהבת שלה, אמי, תוכל ללכת ללמוד באוניברסיטה. כי את החלום שיהיה יותר טוב.
עברנו אבל כל כך הרבה תהליכים בחברה הספציפית הזאת. לא, לא, זה בסדר, אבל זה היה מרתק. תודה רבה לדוקטור בועז בן דוד, פסיכולוג קוגניטיבי ומרצה בכיר בבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי, ומנהל מכון תבונה לחקר פוטנציאל המוח הבוגר. תודה רבה.
אז בשביל סיום, תמשיכו לחלום, הכי חשוב לחלום.
יוליה, את חולמת כרגע?
אני משלימה שעוד שנה. בינתיים אני מקבלת פה טיפים מסבתא שלי ל...
מה סבתא שלך כתבה?
למתכונים לחמוצים, שצריך לאכול את החמוצים של סבתא בהתאם ל...
זה תמיד כך, באמת, לחמוצים. היום אבל כבר אפשר לרכוש חמוצים של סבתא
במשל מעדניות. סבתא שלי זה דבר מאוד.
איך היא מכינה את החמוצים, יוליה?
אני לא יודע, צריך לשאול אותה, אולי פעם הבאה נביא מתכון
סודים. אתם מוזמנים להתקשר ליוליה סגלינפון ולקבל את המתכון. וכבר נמצא איתנו כאן איש הפודקאסטים שלנו, עורך הפודקאסטים של כאן תרבות, רום עתיק, שיספר לנו על אותו פורמט מוזר שתופס תאוצה. אותם זה בעצם מין סוג של VOD עצום של, כן, של תוכניות רדיו מוקלטות בדרך כלל, ואנשים לאט לאט מגלים, וגם אני מוכרח להודות שאפשר, כשאתה רץ, או לא משנה, כשאתה נוסע ברכב, אתה יכול לשמוע משהו, אתה לא בהכרח חייב לשמוע שירים או דיבורים על אקטואליה, אלא איזה שיעור או הרצאה או סתם תוכנית מרתקת על נושא כלשהו.
לגמרי, הגדרת את זה יפה, זה כמו מין VOD של רדיו.
כן.
עכשיו, תמיד אנחנו מדברים על זה בהקשר של העתיד, זה העתיד של הרדיו, לשם זה הולך, ובאמת כל פעם שאני בא לפה, אני משתדל להביא דברים חדשים ויצירתיים, שזה הדברים שקורים עכשיו בעולם, כי זה באמת מתפוצץ. אבל היום אני דווקא רוצה לחזור לעבר. לדברים, למה שהיה פעם מאוד פופולרי ברדיו הרגיל, ברדיו FM, AM. בוא נשמיע לך משהו ותגיד לי אם אתה מזהה.
אוקיי, בבקשה.
איזה רעש לכל הרוחות, איזה רעש.
אדוני גר בסביבה?
בסביבה? אני גר באלנבי 103, גבירתי. שם, בדיוק מולנו. אבל אינני יכול לעבור את הכביש המחורבן הזה.
גידופים אינם עוזרים, אדוני. מה קרה בעצם?
אל תשאלי אותי, אני לא יודע, אני לא תופס. בבוקר השכם, אני מתעורר כשכל
אתה מזהה מה זה?
לא מאוד, אוקיי, אוקיי, לא תעזור לנו.
אוקיי, זה שודר בכל ישראל ב-1960. בואו נשמע את הפתיח של התוכנית הזאת, ואז אתה בטח תדע.
למה משתתפים בתסקית?
תעלת בלאוויל.
די, זה היה תסקית בהתחלה, אני בהלם. די. אם כן, סרט הקולנוע... תעלת בלאומילך, חלב כחול של אפרים קישון שכתב, די, זה התחיל כתסקית?
לגמרי, ב-1969, 9 שנים לפני שהופק הסרט, כן? זה הופק כתסקית. עכשיו, פעם כשהרדיו היה המדיום העיקרי, המדיום ההמוני העיקרי עוד לפני טלוויזיה, זה היה נורא פופולרי, תוכניות רדיו בדיוניות, מה שנקרא תסקית. אז באמת בארץ ראינו קודם את תעלת בלאומילך כתוכנית רדיו, ורק אחר כך כסרט.
זה אחלה רעיון לעשות פיילוט כך לטלוויזיה, אתה משקיע פחות כסף.
לגמרי.
רואה אם הסיפור עובד, או מקשיב בעצם, שומע אם הסיפור עובד, ואז קדימה מפיק תוכנית טלוויזיה.
בדיוק, אז נגיד בארצות הברית, באותן שנים, בשנות ה-50 וה-60, זה היה מאוד פופולרי. נגיד, אתה זוכר את I Love Lucy, הייתה תוכנית טלוויזיה כל פעם?
כן, וואה, לפני שנים.
נכון, בשנות ה-60, אז זה התחיל כתוכנית רדיו. אופירות סבון התחילו ברדיו. זאת אומרת, זה היה הבית של הדברים.
אגב, גם פורמטים שעברו לטלוויזיה, כמו לדעתי חיים שכאלה, או שלל פורמטים שגם היו בערוץ הראשון וכולי, גם התחילו לדעתי כתסקיטים או תוכניות רדיו, כן.
אז באמת היום אני רוצה לדבר על זה כי זה חוזר. עכשיו, אני יודע, פעם בכמה שנים בא איזה מישהו ואומר, התסקיטים חוזרים, וזה לא נכון. באמת קורה. ההבדל עכשיו שנכנס לזה אשכרה כסף. זאת אומרת, לדוגמה, יצא לאחרונה פודקאסט בשם Homecoming, שהושקע בו המון המון כסף, ושיחקו בו קאת'רין קינר ודייוויד שווימר ואוסקר אייזיק, זאת אומרת, שחקנים על רמה.
זה כמו סדרת טלוויזיה רק ברדיו. ממש, עם עלילה וכו'.
והושקע והמופק. ואז אמזון קנו שתי עונות מהדבר הזה.
די. זאת אומרת, כן, גם נכנס כסף, ואני משער שגם הרבה יותר קל לייצר, כפי שאמרנו את הסדרות האלה, ואת האפקטים אפשר לייצר כמובן באמצעות שקית ניילון או דף נייר, נכון? תמיד צעדים.
ואז הוא דפק בדלת.
הלך.
בדיוק.
יוליה, תעזרי לי עם האפקטים. תעזרי לי עם האפקטים. הנה, יוליה מתקרבת.
לא, יוליה מתקרבת יותר כזה.
למה? אבל יותר מתגנבת. אוקיי.
דודו, כמו שאמרת, זה מגניב נורא לעשות מין פיילוטים כאלה לקראת טלוויזיה, ובאמת, הפודקאסטים העלילתיים, המתוסרטים, הפכו למין מעבדה להתנסויות בכל מיני שילובי ז'אנרים ודברים חדשניים, שקצת אפילו מסוכן לעשות את זה בטלוויזיה. אז למשל, נתקלתי בפודקאסט נורא מעניין בשם 36 Questions.
אוקיי.
זה מחזמר מתח. ממש מחזמר מתח שאתה מאזין לו ברדיו. בואו נשמע קטע מתוך הדבר הזה. רק אני אגיד שזה קטע ש... הסיפור מדבר על זוג בשם ג'ייסון וג'סי. וזה השלב שבו ג'ייסון מגלה שג'סי הסתירה ממנו את זהותה האמיתית.
כן, כן. נשמע, מחזמר מתח.
אוקיי. I'll play your game. I'm not me. You're not you. Well, whoever you are, you share a lot in common with my...
בדיוק, זה ממש מחזמר ברדיו. למה שלא תעשה פרק מיוחד של שלושה שיודעים שהכל בשירה? לכתוב שירים מיוחדים?
אנחנו רוצים להפתיע אותך, רום עתיק. יוליה כבר חמושה בגיטרה, והיא רוצה לשיר את הקרדיטים של התוכנית.
מחזמר המתמטיקה.
אתה לא תוותר, עד שאני לא אשיר וזה ייגמר רע. חבל, חבל.
לא?
לא.
לא, אוקיי.
אז בקיצור, לפני שאנחנו מסיימים...
אתה אומר שפורמטים ניסיוניים, זה דווקא הבחנה מאוד מעניינת, שבאמת פורמטים אקספרימנטליים או ניסיוניים במיוחד, מסוכן לעשות בטלוויזיה נכון. היום, נכון? ודאי אם זה לא ריאליטי או משהו שאתה הולך לבטוח. ולכן שעושים את זה ברדיו, כן?
אז באמת ברדיו אנחנו רואים גם מחזמר מתח, וואו. גם מדע בדיוני שעוסק בבלשנות.
אנחנו נהפוך לסרט בסוף, זה נשאר
אני בעד. יותר.
מי יגלם את יוליה סגלין, כמובן?
אתה עסוק, אז...
אז אני...
רום עדיק בתפקיד יוליה סגלין. אוקיי.
רק המלצות לקראת סיום. אז מה שדיברתי עליו מקודם, סדרת המתח שאמזון קנו, קוראים לה הומקאמינג. תחפשו בגוגל הומקאמינג פודקאסט, זה מעניין להלאה. המחזמר קוראים לו 36 Questions. יש גם The Message למי מכם שאוהבים מדע בדיוני. בקיצור, יש עולם שלם של הדברים האלה. אצלנו עדיין אין, אבל בכל זאת אפשר להציץ גם בפודקאסטים שלנו, bkan.org.il/podcast.
ויש פודקאסטים שהם עלילתיים גם?
אצלנו?
כן.
תרם.
עדיין לא, אבל יגיע מתישהו, לא?
אני מקווה, אני מאוד רוצה לעשות.
באמת, הוא מאוד מעניין. טוב, תודה מעומק הלב לרום עתיק, עורך הפודקאסטים של כאן תרבות, תודה רבה.
תודה.
ואנחנו בעצם סיימנו את השעתיים האלה, אז בואו נספר לכם מי עמל על המשדר. האורחים והמפיקים הם אבי שמאי וענת רחל אורי. תודה רבה למי שעמל על הצד הטכני, תודה רבה ליבגני לייזרוביץ'. תודה רבה למאפרת דניאלה בן יאיר, ותודה רבה ליגאל שפירה שליווה את המשדר הזה באמצעות הוואטסאפ, ותודה רבה ליוליה סגלין, מנהלת מצוינות מתמטית במכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. יוליה, מה את עושה בהמשך היום? את יוצאת מכאן ואז?
נוסעת הביתה, משלימה שעוד שנה.
זאת אומרת, את חוזרת לישון.
חוזרת לישון.
מלאת מוטיבציה וערנות. תודה רבה.